יכולה להתחיל, הנה היא, הנה, הנה.
רדיו סול סי.או.אי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות,
אקטואליה,
תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים,
יהדות
וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
ערב טוב, כאן פרופסור גדעון גרייף ובן שפט, מאולפן 3 ברדיו סול. היום יום חמישי, השביעי לנובמבר 24, ואנו בדיון השני בשאלה, האם קסנר גיבור או בוגד. ולפני שניצא לדרך בדיון העוסק בשואת יהדות הונגריה, אעביר את המיקרופון לחברי הפרופסור גדעון גרייף, שהוא חוקר שואה בינלאומי המייחד את מחקריו על מחנה ההשמדה אושוויץ. ופרופסור גדעון גרייף יספר לנו על פוגרום ליל הבדולח, מעשה ידיהם של גרמניה הנאצית, שהתרחש מחרותיים לפני 86 שנה על אדמת גרמניה ואוסטריה. גדעון, המיקרופון שלך.
תודה רבה לך, ידידי היקר בן שפט. בעוד יומיים אנחנו מציינים את יום השנה לפרוץ הפוגרום שנכנס להיסטוריה כליל הבדולח, או בגרמנית רייכס קריסטלנכט או קריסטלנכט, אירוע שבמהלכו נעצרו כ-30 אלף גברים יהודים בגילאים שבין 18 ל-45, בתי עסק יהודיים, חנויות יהודיות, נופצו חלונותיהם, נשדדו סחורותיהם, וכאן אני כבר מגיע לחידוש מסוים, זהו אירוע הרצח ההמוני הראשון בתולדות השואה, בין 1,500 ל-3,000 יהודים נרצחו בו, תשכחו את כל הנתונים שמופיעים ברוב רובם של הספרים, בהם מדובר על 100-175 יהודים, בין 1,500 ל-3,000 יהודים נרצחו באותו אירוע, שאגב התמשך, הוא לא התרחש רק בלילה אחד, לא רק בלילה שבין 9-10 בנובמבר 1938, אלא במשך חודש שלם, ולא רק בגרמניה, אלא גם באוסטריה, שסופחה ב-15 במרס 1938 לרייך השלישי, במסגרת המבצע שנקרא האנשלוס. ליל הבדולח פורץ, כידוע, לאחר שנער יהודי, בן 17, בסך הכל הרשל גרינשפן, יורה במזכיר השלישי של שגרירות גרמניה הנאצית בפריס, ארנסט פון ברט. הוא עושה את זה מתוך זעם על היחס ל-17,000 יהודים שגורשו באישון לילה מבתיהם בגרמניה, בקולן, בפרנקפורט, במונצ'ן. גורשו בתוך 15 דקות, לא היה להם זמן להתכונן למסע, החורף כבר החל, והוא מקבל ידיעות על סבל משפחתו, הוא מחליט לנקום. הוא נכנס לשגרירות, יורה בארנסט פון ברט, וזה בעצם הנימוק או התירוץ שממשלת גרמניה נאצית רק מחכה לו, כדי להתחיל בפרעות בכל רחבי גרמניה ואוסטריה, פרעות שהאסאה והאסאס דורשים כבר מזמן לקיים. אמנם האירוע הזה קורה הרבה לפני הפתרון הסופי של השאלה היהודית, אבל אפשר לראות בו בהחלט סימן מבשר לאותה תוכנית סטנית להרוג, לרצוח את כל יהודי אירופה באשר הם עד האחרון שבהם. לאחר הפוגרום יהדות גרמניה נדרשת לשלם פיצויים, לא היא מקבלת פיצויים על הנזקים העצומים שנגרמו לה, אלא היא חייבת בתשלום פיצויים ענקיים, והופכת להיות קהילה מדולדלת, מושפלת, חסרת זכויות, והשלב הבא כבר יהיה הכניסה למלחמת העולם השנייה ותחילת הגירושים, ובסופו של דבר גם הרצח של יהודי גרמניה שעוד נותרו בה ולא היגרו בגטאות מזרח אירופה, במינסק, בריגה, בלודג', בוורשה ובמחנה הריכוז והשמדה אושוויץ. הנה כי כן, אנחנו מציינים את יום ליל הבדולח, הלילה שבין 9-10 בנובמבר. אזכיר רק שהסיפור הזה בשבילי הוא לא דף מספר ההיסטוריה, אני מכיר אותו מילדותי, כי סבי עליו השלום, הדוקטור קרל דנציגר, היה בין 30,000 היהודים העצורים, הוא נלקח מביתו בעיר הינדנבורג אל מחנה הריכוז בוכנוולד, שהה שם 5 חודשים, ברוך השם ניצל, וכך שהסיפור מוכר לי היטב היטב מילדותי. זהו בקיצור נמרץ סיפורו של ליל הבדולח, אירוע מכונן בתולדות השואה, אסונם של יהודי גרמניה ואוסטריה שהולך ומתפתח במרוצת הזמן לפתרון הסופי של השאלה היהודית.
תודה לפרופסור גדעון גרייף על הסקירה הקצרה על ליל הבדולח, המעבירה אותנו ישירות לשיר ביידיש ובעברית העיירה בוערת.
Es brennt der Rieder, es brennt, ay unter unem Stegel nebech brennt. Beise Winden und Regosen, reißen, brechen und zerblosen, starke noch die wilde Flammen, als er um Schäum brennt. Und er steht und guckt das Eusich, mit verlegte Händ, und ihr steht und er guckt das Eusich, wie unser Städtel brennt.
Schrifat שריפה, עיירתנו בוערה כולה, ברוחות שחורות הסתרנו, להבות חובה נבערו, עקבותיה לא נשארו, היא עולה באש, ואתם חובקים ידיים.
נעבור לדיון הערב בשאלה קסנר בוגד או גיבור, והפעם עם דוקטור איילה נדיבי, שהיא ממייסדות היישוב מחולה בצפון בקעת הירדן, עסקה בהוראה בתיכון ובמחקר במכללת ירושלים, והיום עמיתה במכון לחקר השואה באוניברסיטת בר אילן ובפורום הונגריה, ובאפריל השנה הוציאה את ספרה בשם רכבת קסנר על שקר והבגידה. זה אותו ספר שעליו אנחנו נבסס את השידור הערב. הדוקטור איילה נדיבי, את איתנו?
כן, כמובן.
שלום לך, ורדיו סול מברך אותך לבואך. ספרי למאזינים בטובך בקצרה מה הקשר שלך לשואת יהודי הונגריה.
בסדר, קודם כל תודה לכם, למאזינים ולצופים שבאתם. אני ילידת מושב תקומה, מ-11 יישובים שקמו במוצאי יום הכיפורים תש"ז 1946 בעוטף עזה, כפי שזה מוכר היום. הוריי זכרם לברכה, דבור ויצחק גרינברגר, הם שורדי שואת יהודי הונגריה והיו ממייסדי המקום. הם הגיעו ישר מהפרובינציה לאושוויץ ושרדו בזכות זה שהם היו צעירים ונשלחו לעבודה. לא היה להם שום קשר לרכבת קסנר.
את מדברת על ריכוזי העבודה כמו בונה, שהיו בעצם במרחק של 2 קילומטר הליכה ממחנה אושוויץ. לזה את מתכוונת?
אני מדברת על בונה, שכנראה אבא שלי היה שם. הוא סרב לדבר על השואה, ולכן אנחנו לא יודעים בדיוק, בכל מקרה לא היה לו מספר, ואנחנו יודעים שהוא היה באושוויץ, ולאמי היה מספר, והיא אחר כך גורשה לפלשו, וחזרה שוב פעם למחנה השמדה, עד שפונתה הלאה, ובצעדות המוות למקומות שונים ורבים, ולא נפרט אותם כאן.
אז בקצרה, איך הורייך ניצלו? הם היו חלק מצעדות המוות?
אמא שלי בסופו של דבר כן היא חלק מצעדות המוות, ועל אבי אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים לאחר שהוא נפטר, שהוא עבר חוויה רגשית מאוד מאוד קשה, שכנראה היא זאת שהשפיעה עליו שלא לדבר. אנחנו יודעים שאימי, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן נניח לקבל פיצויים, כי הוא היה צריך להעיד על מה שקרה לו, וזה היה סיפור ארוך, כן? אני כמתבגרת סרבתי לשמוע על השואה, למרות שאימא שלי הייתה, היו קוראים לזה אשת עדות באזור שלנו, אבל ככל שהתבגרתי, ידעתי שבשלב מסוים אני יחקור את הנושא של שואת יהודי הונגריה. הטריגר לנושא הספציפי שבחרתי התחיל בהצגה של מוטי לרנר, שנקרא בשם קסנר.
קסנר, כן, ידוע.
הוצגה בקאמרי, כן. הצגה נהדרת, מאוד הרשימה אותי. הזדהיתי באופן מוחלט עם ראש ועדת ההצלה, האמיץ והגיבור הטרגי, שעשה ככל יכולתו להציל יהודים בתנאים בלתי אפשריים.
ולפני שאנחנו נכנסים רגע לנושא הזה של הטרגדיה של יהדות הונגריה וניסיון של מציליה, אני רוצה לשאול אותך שאלה עקרונית יותר. מה עמדתך בשאלה שאל לנו לשפוט את פעולותיהם של אנשים שרצו להציל את אחיהם, כי אין אנחנו יכולים להכניס את רגלינו בנעליהן ולהבין את הלחצים בפניהם עמדו. ועל זה אני רוצה להוסיף עוד שאלה. פרופסור באואר, זכרונו לברכה, בא ואומר, קסנר עשה טעות במשפטו. הוא היה צריך לבוא ולומר, רבותיי, אתם לא מבינים את הלחצים שבהם עמדתי, אתם מנועים מלשפוט אותי, זה לא הפלטפורמה הנכונה, ולהעביר את הכל על הלחצים שעומד אדם בודד או אגודה בודדת מול האימפריה הגרמנית הנאצית. מה דעתך על הדבר הזה? מבחינה מוסרית, מבחינה מוסרית, לא עובדתית.
אני מדברת מבחינה מוסרית, וגם באופן ספציפי לגבי קסנר, כן?
לא, התכוונתי בהתחלה מבחינה מוסרית, גם מול כל האחרים, וגם מול קסנר. קסנר לא היה יחיד, היה לנו שם גם את...
את הטענה הזאת אני במשך השנים שמעתי פעמים רבות, ואני לא מקבלת אותה. לדעתי כל מנהיג, גם אם בעל כורחו, חייב לדעת שיום יבוא והמעשים שלו ייבחנו, כמובן לא על ידי תלמיד בתיכון ביהוד, אלא על ידי מומחים לדבר, היסטוריונים או ועדה היסטורית, שגם השופטים וגם שמואל תמיר קראו, השופטים קבעו את זה בבית המשפט, שהנושא הזה היה צריך להיבחן בוועדה היסטורית, מתוך הנחה שהם יודעים לחקור ולהבין את הרקע ההיסטורי והסיטואציות הקיצוניות האלו. ואוי לחברה שלא תלמד את הלקח ממעשה מנהיגיה, גם במצבים הקשים ביותר, למען טובת החברה.
הבנו את עמדתך. זאת אומרת, הבנו את עמדתך. עמדתך היא כעמדתו של עורך דין שמואל תמיר, ולא כעמדתו של לימים השופט חיים כהן, שהוא זה שבעצם העלה פעם ראשונה את השאלה הזאת, אבל אנחנו מקבלים את עמדתך ומעריכים אותה. תכניסי את המאזינים בבקשה לתקופת קסטנר בהונגריה.
יש לי כאן איזה, אוקיי. האמת היא כזאת שלפני שאני ממשיכה לענות, חשוב לי להבהיר לצופים ברשותך עניין חשוב שהוא בעצם יענה גם בהמשך על שאלות ששאלת.
בבקשה.
צריך לדעת שהמקור המרכזי להצלה שהוביל קסנר היה הדוח שהוא כתב והפיץ בקונגרס הציוני הראשון שהתקיים לאחר השואה, דצמבר 46, ומוכר כדוח קסנר. כעבור 8 שנים הדוח הזה היה מוצג משפטי במשפט קסנר, וקסנר וחבריו העידו בדרך כלל בהתאמה לו. ומסמכים, מוצגים משפטיים מסוימים שהגישה התביעה, כלומר המדינה, לבית המשפט, זויפו בהתאמה לדוח. ומסמכים שעלולים היו לפגוע בקסנר בית המשפט, נשמרו בארכיון ההגנה בתל אביב, רוטשילד, בידי גרשון ריבלין, היסטוריון ארגון ההגנה. מפני שכל ההסתרה והזיוף האלו הם מפני ששליחי הנהגת היישוב, הנהגת היישוב המובילה ב-1944, שהייתה גם כעבור עשור במשפט קסנר מנהיגת המדינה, ביקשו לחפות על קסנר שפעל מטעמה ולהסתיר את החלק שלה בדרך שלו, גם כשקסנר רימה אותם.
עוד דקה אחת, רציתי אולי לתקן, לבוא ולומר שהוא לא פעל, וזאת מטעמה של ההנהגה של אז.
מה זאת אומרת?
הרי קסנר לא פעל למען מטעם ההנהגה בארץ ישראל.
עוד מעט אני אסביר שוועדת ההצלה בבודפשט, כן, קמה בידי ועדת ההצלה באיסטנבול, שעמדה בקשר ישיר עם בן גוריון, קפלן ושרת. כן,
שקסנר לא היה חלק בוועדת ההצלה הזו. שם היה קראוס.
לא, קראוס לא היה ועדת הצלח, מנהל המשרד הארץ ישראלי בבודפשט, בכלל בלי קשר.
נכון,
בלי
את צודקת, קשר, את צודקת, את צודקת.
כן, הצודקת, כן, כן. כן, אז מה שאני אומרת, שהם ביקשו לחפות על קסטנר, ועל גם על החלק שלהם בדרך שלו של קסטנר, גם כשהוא רימה אותם, ואני אחר כך אביא דוגמה, ויוצא, וזה מסביר לנו למה שתי הערכאות במשפט שגו, עם מעט ועם הרבה, כפי שחשפתי, וכאן במסגרת הזאת אני יכול להביא רק מעט. ולשאלתך שביקשת שאני אכניס עוד את המאזינים לתקופה, אז כמו שאמרתי, ועדת ההצלה בבודפשט קמה בינואר 1943 על ידי ועדת ההצלה באיסטנבול, מטעם הנהגת היישוב בארץ ישראל.
מה הם היו אמורים להציל אם אנחנו בשנת 43 וגרמניה הנאצית רק נכנסת ב-19 למרץ 44?
רגע, זה היה באמת המרכז היהודי הראשון שהנהגת היישוב מתגייסת להציל אותו לפני שהוא נכבש. זה היה המרכז היהודי הגדול באירופה, בין כמיליון יהודים על פי חוקי הגזע, והיא באמת נכנסת כשנה ורבע לפני הכיבוש הגרמני. כעבור שנה, ב-19 במרץ 1944, הונגריה נכבשת, והחלה שואת יהודי הונגריה על אדמתה, אני מדגישה על אדמתה, במשך 10 חודשים, המהירות הייתה כאן קריטית.
עד דצמבר 44.
מה?
עד דצמבר 44.
כן, אבל מבחינת היהודים, הנקודה היא שבינואר 1945, אפשר להגיד שהשואה נגמרה, כי פשט שוחררה. כעבור חודש משוחררת בודה, ושם כמעט כבר אין יהודים, וכעבור חודש עוד, מבחינת היהודים אפשר לומר ששואת היהודים התרחשה עד 18 בינואר 1945. ומה שקורה, שיהודי הונגריה לא הוצאו עד אז יחסית בגירוש, רעב וסבל, ויש להם את הפוטנציאל להתמרד, מה עוד שבהונגר יש הרבה קליטים שיודעים כבר מה קרה באזורים אחרים.
דוקטור איילה נדיבי, אולי נתרכז יותר לכיוון קסטנר, כי כן. הצופים שלנו כבר שמעו בשבוע שעבר, ורציתי רק שאת תחזרי בראשי פרקים על על יהדות הונגריה. נתחיל לטפל בקסטנר, כי הוא גיבור, okay. הוא הדמות המובילה בשידור היום.
בסדר גמור. אז ככה, המתמצאים בשואת יהודי הונגריה יודעים מהדוח ומהעדויות וכולי שכיבוש הונגריה בא לפתע, ולכן יהודי הונגריה לא היו מוכנים לקראתו, ומאחר ששלטונות הונגריה במשטר החדש לא היו מוכנים לעזור ליהודים, אז קסטנר וברנד, יואל ברנד, ראשי ועדת ההצלה, נאלצו לשתף איתם פעולה, והם נפגשו לראשונה עם דיטר ויסליצני, סגנו של אייכמן, שבועיים לאחר הכיבוש, זה היה 5 באפריל, אז הוצא הצו לענידת הטלאי הצהוב, והציעו לו תוכנית הצלה, שהציע, כמו שהרב וייסמנדל הציע בסלובקיה, ומוכרת בשם תוכנית אירופה. צריך להגיד שבאותו, מיד אחר כך, ויסליצני יצא לצפון מזרח הונגריה, בתוקף תפקידו כאחראי על ריכוז וגירוש היהודים מטעם הגרמנים לאושוויץ.
נעשה רגע איזה פאוזה, ובוא כן. נשאל שאלה שאולי תקרב אותנו לנושא.
אני רוצה לסתור את העובדה הזאת, כן?
כן.
מה שקרה שבעצם קסנר וברנד נפגשו לראשונה עם דיטר וסליצני 9 חודשים לפני כיבוש הונגריה.
במה המידע הזה עוזר לנו בטענתך שאני קראתי בספרך רכבת קסנר בגידה ושקר, שלדעתך, לטענתך הטוענת שקסנר היה בוגד. בוא נתרכז כשאת תבססי את החלטתך בתשובותייך השונות. נעזוב רגע את ויסליצני, נעזוב רגע את ברנד.
לא, זה חייב להיות חלק מהסיפור, כן? אני עכשיו רוצה להתרכז בקטע הזה, כפי שביקשת, שהוא בוגד, כן? אז אם כך, הפגישה הראשונה של קסנר וברנד עם ויסליצני התקיימה 9 חודשים לפני כיבוש הונגריה, ושם הם מציעים לו את תוכנית אירופה, בלי לשתף בה את מנהיגי יהדות הונגריה, בלי לספר להם מעולם, וגם לא את וייסמנדל, שעדיין לפחות ממשיך לנהל את תוכנית אירופה, שבעצם אף פעם המסע ומתן על זה לא הסתיים. ומה מסתבר? שחודש לאחר הפגישה הזאת, האמיתית עם ויסליצני, קסנר כתב את המכתב הראשון שלו לוועדת ההצלה באיסטנבול, ולמחרת הוא הודיע לה שהוא יהיה סגן יושב ראש ועדת ההצלה, ולמעשה הוא היה ראש ועדת ההצלה. לכן, בניגוד לדבריו בדוח ובעדויות, הוא לא היה ממייסדי ועדת ההצלה, ולא התמנה לעמוד בראשם. הוא היה יהודי, יחד עם ברנד, שייצגו זרם קטן קטן ביהדות, בתוך התנועה הציונית הקטנה ביהדות, בלי לשתף את מנהיגי יהדות הונגריה בכלום.
קיבלנו כן? את זה. כן. נלך צעד אחד קדימה, אנחנו מבינים שקסנר לא היה מהמנהיגים, הוא היה איזשהו, הוא לא היה בורא קטן, ממש לא. אבל אני הולך בדרכך, הוא לא היה כמו וייטמילר וגם לא כמו קראוס. איפה טענותייך שקסנר היה בוגד?
אוקיי, אני רוצה להמשיך הלאה, כן? לפי ההתכתבויות אנחנו רואים שכ5-6 חודשים לפני כיבוש הונגריה, שלחה ועדת ההצלה לוועדה בבוטפשט הרבה הוראות וכספים להתכונן לקראת הכיבוש. והרוח של הדברים, וההוראות והכסף לא ירדו לשטח. אני לא יכולה להגיד לך בדיוק כמה כסף, אבל כללית הדברים לא ירדו אל השטח. למשל, כן, שולחים לוועדה מוועדת ההצלה באיסטנבול, לא לשתף פעולה עם הגרמנים, אפילו באורך סביל, בעריכת נפקד אוכלוסין, בריכוז או בגטאות, בנסיעת לי צהוב, כי אלו יביאו להשמדה. יהודים לא ידעו מה זה גטו, לאן הוא מוביל וכו'. הלאה, יש להכין תיעוד מתאים לצנחנים ארץ ישראלים שיגיעו לבודפשט לסייע בהתנגדות לגרמנים ולהקים ועדת התנגדות אקטיבית. הוועדה הזאת קמה אחרי הכיבוש ולא כאקטיבית.
איילה, סליחה. הדיון שלך הוא מאוד ממצה, אבל לדעתי הוא בסוף לא ישרת את השאלה מדוע את קובעת שקסנר היה בוגד. בזה אני מבקש להתרכז. אני מקבל כרגע הודעת וואטסאפ מאחד מהמזינים, והוא אומר, אני לא מבין מה היא מדברת איתי. ולכן אני בא ואומר, אני כן מבין. אבל לכן אני בא ואומר, תנסי לטעון כך שהטענה שלך שקסנר בוגד, אכן יש לה רגליים וידיים להישען עליהם. הוא פחות בציטוטים, כי המאזינים שלנו לא חיים את הדבר, והם כבר שמעו את זה קודם, ובואו נתקדם.
טוב, אז מה שאמרתי, זה שקסטר מנהל את הצלת יהודי הונגריה הרבה לפני שהוא ידוע לנו, בלי לשתף את מנהיגי היהודים. ואחר כך ועדת ההצלה מביאה סדרה של הוראות, תתכננו לקראת הכיבוש, כספים והוראות, והם לא יורדים אל השטח, כן?
זה לא שהם לא יורדים לשטח. יצאו נוער יהודי עבר ברוב הקהילות והתריע בפני מנהיגי הקהילות על הדבר הזה, ופער הגילאים בין המודיעין לבין בין הצעירים שהודיעו לבין מנהיגי הקהילות היה כה גדול, שמנהיגי הקהילות לא האמינו למידע הזה.
הם לא האמינו, כי המידע שאני מביאה כאן, ואני כאן לא יכולה להביא לך את כל הדברים ואת הכספים, בין השאר, כי הם לא קיבלו את המידע שהגיע מוועדת ההצלה באיסטנבול, ולא רק. ודבר נוסף, אני חלוקה על מה שאמרת כרגע, לא אני קבעתי, וזה מבוסס על מסמכים. החלוצים הגיעו אל הגטאות כאשר התחילו הגטאות. אנחנו עדיין לפני כיבוש הונגריה. מה שאני אומרת כאן זה לפני כיבוש הונגריה, כן? כספים, למשל 4 ימים לפני הכיבוש, כן? נשלחים להם המון כספים.
איפה קסטנר פה בנושא? שבועיים לפני הכיבוש
יש מועד ועדת ההצלה קיבלה ידיעה על מועד הכיבוש. הדברים לא יורדים אל השטח. ואחר כך אנחנו, כשחוקרים אותם, אנחנו רואים, אין להם נשק, אין להם ידיעות, אין להם כלום. הדברים האלו לא ירדו אל השטח. בעיניי זה חלק מן הבגידה. אבל הלאה, כן? מה שעוד לפני כיבוש הונגריה, אני עדיין לפני כיבוש הונגריה.
בוא נתרכז בקסטנר לאחר כיבוש הונגריה. אני מבקש אתך, כי הזמננו כבר חצי מהזמן עבר, ואני עוד לא שמעתי טיעון ערכי לטענתך שקסטר בוגד. אני עדיין עוד לא בקטע הזה. תקרבי אותנו לקטע הזה.
אני לא מבינה מה זה טיעון ערכי, כאשר ראש ועדת ההצלה, כן, שהתחיל על דעת עצמו מסע ומתן עם סגנו של דיטר ויסליצני, בלי לשתף את מנהיגי יהדות הונגריה.
מה רע בזה? הוא חשב, קסטנר חשב, שמוטב לדבר עם השטן, במקום לדבר עם ארגונים, או לדבר עם שגרירות שוויצריה, הוא אמר מכל אלה לא נבשע בגדול, אני רוצה לדבר ישירות עם השטן. מה תליני על זה?
אבל אני אענה לך, תספר את זה למנהיגי יהדות הונגריה.
הוא לא היה אמור לספר את זה ליהדות הונגריה, היו לו שליחים.
למנהיגים של יהודי הונגריה, אדם שלא מייצא כמעט כלום?
קיימת טענה שהוא לא הודיע לגטו קלוז' ששם הוא בעצם...
חכה, אנחנו כל כך רחוקים לגטו קלוז'.
איילה.
לא, זה ירבוף של הדברים, כן? זה ירבוף של... אנחנו עדיין בשלב של לפני כיבוש הונגריה.
אני מבקש לקפוץ לאחרי כיבוש הונגריה.
אבל חכה, אני רק רוצה להגיד לך שוב, עוד פרט אחד, ככה, אנחנו מתעכבים יותר בשאלות ולא בעיקר מבחינתי. 3 ימים לפני כיבוש הונגריה, מגיעים 600 סרטיפיקטים מאושרים למשרד הארץ ישראלי בבודפשט, כן? הזוכים בסרטיפיקטים האלו, שהמשרד הארץ ישראלי בבודפשט קבע אותם באופן דמוקרטי, לא מצאו חן בעיני קסטנר וחבריו, שכבר עוד קודם התחילו לפעול למען דירוז עלייה של יהודים נבחרים, ביניהם מקלוז', על ידי הקמה של משרד ארץ ישראלי אלטרנטיבי. כן? ואז באותו יום שהתקבלו 600 האישורים האלו, קסטנר כותב, קסטנר והחברים שלו, כולל מקלוז', כותבים לוועדת ההצלה באיסטנבול, יש לנו תוכנית הצלה, כן? יש בה סעיפים והמרכזי בה. אנחנו, ויסליצני, באמצעות ויסליצני, אפשר להציל כמה עשרות אלפי יהודים, אחת קטנה, כן? היא קטנה בהמשך, אנחנו יודעים את זה, אנשים אשר אנחנו נבחר, שבהמשך להם הכוח של 600 סרטיפיקטים האלו, קסטנר לקח אותם עבורם, אבל בהמשך אין לזה שום ערך, ואחר כך קבוצה גדולה, שוב, אנחנו רואים, זה של זקנים וילדים, שאנחנו יודעים שדינם מוות, ושוב, התוכנית הזאת הוסתרה ממנהיגי יהדות הונגריה, כולל מקראוס, שהנושא הזה של עלייה היא בתחומו, ושלחו לו את ה-600 סרטיפיקטים. לכן מה שאני אומרת, שגורל יהודי הונגריה נחרץ במידה רבה עוד לפני הכיבוש, כי אין הצלה גרמנית ללא ציות מוחלט לגרמנים וללא כסף, כן?
טוב, אנחנו יכולים לקפוץ ברשותך. ובעיניי
זה החטא הגדול שלו, כן? וביתר סט, החטאים הבאים הם הרבה יותר גדולים.
אז בואו נתחיל להתרכז בחטאיו הגדולים, בראשי פרקים, לא להיכנס לעומק, ובואו ניגע ברכבת קסטנר, כפי שקראתי את זה בספרך. בואו נלך קדימה.
טוב.
אנחנו עכשיו אחרי הכיבוש, הכיבוש היה ב-19 לינואר, למרץ 44, נתחיל לטפל בקסטנר. את טוענת שקסטנר בוגד, תני לנו בבקשה את עמדותייך ואת הביסוס לטענתך.
לפי קסטנר, הפגישה הראשונה של יואל ברנד עם אייכמן התקיימה בשיא הגטוריזציה בשמינים במאי, כן? אלא שהפגישה הזאת התקיימה, פגישה מאוד דרמטית, ב-16 באפריל, ביום הראשון של הגטואיזציה בצפון מזרח הונגריה. אייכמן הודיע אז לברנד שבכוונה שלהם להתחיל בהשמדה, ואם הוועדה רוצה להציל מיליון יהודים, עליה לספק להם 10,000 מסעיות וסחורה. צריך להגיד שהוא אמר מיליון יהודים, אבל בעצם לפי התכתבויות, וזה תמיד, זה מדובר או ב-30,000 או בכמה עשרות אלפים. וגם הוא הוסיף, מה שאנחנו לא יודעים, זה שהיהודים יוכלו להינצל, לא יוכלו להינצל על אדמת הונגריה, והם גם לא יוכלו להינצל על אדמת ארץ ישראל, כי הם נענים לבקשת ידידם המופתי.
איפה קסטנר פה?
אבל הם יוכלו להגר לארצות הברית, כן?
זה אמר ויסליץ, זה אמר אייכמן לברנד.
כן.
איפה, כן. איפה פה קסטנר? אני מחפש את קסטנר כדמות.
אוקיי, כן. אתה מחפש את קסטנר?
את קסטנר כדמות.
בסדר. אני לא יכולה במסגרת הזאת להוכיח, אבל כמובן הוכחתי את זה, אני מקווה, במחקר שלי, כן?
במה טעה קסטנר ברכבת המיוחסים הנקראת רכבת קסטנר, שיצא ביוני עם 1682 הונגרים, במה הוא טעה לדעתך? איפה הבגידה?
שהוא התחיל להכין אותה לפני כיבוש הונגריה, בלי לגלות לאף אחד, כי הוא הקים משרד ארץ ישראלי אלטרנטיבי, שזה היה סוד, שבסופו של דבר היו 4 רשימות של 600 בעלי סרטיפיקטים, כן? בסופו של דבר. ובמסגרת ההפרד ומשול, אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלו. לכן...
היכן הוא בגד? אני שואל פעם שנייה. היכן קסטנר בגד בזה שהוא קיבל אישור מאייכמן להציל 1684 מיהודי הונגריה. איפה פה בגידתו?
חכה, אבל אנחנו קופצים מאוד מהר. מה שאני רוצה להגיד שבמסגרת הפגישה עם אייכמן, כחודש אחרי הכיבוש, בעצם השליחות של ברנד היא על הגירת יהודים לארצות הברית, שאין לה כמובן זכר בדברים של קסנר, גם לא לראשי היודנראט שנמסרו להם חודש אחרי הפגישה עם אייכמן, שזה היה שלושה ימים לפני שקסנר יצא לאיסטנבול. כן? איך ייתכן שמפעל כזה, מישהו מחליט עליו ללא שיתוף הנהגת היהודים? את מי הוא מייצג? קבוצה קטנה קטנה של, בתוך התנועה הציונית הוא מייצג תנועה קטנה. אחרי כיבוש הונגריה, היודנראט נתן לו להוביל את ההצלה, כן? אבל גם אז הוא מרמה אותם. הוא מרמה גם את ועדות ההצלה, את החברים באיסטנבול וגם בז'נבה, כי הוא הולך ונלכד בצבת הגרמנים, והוא לא מצליח לנטוש את הקשר שלו עם הגרמנים. בעיניי, גם ניקח את זה, נתעלם עם כל מה שהוא עשה קודם, כן? ב-16 במאי, פחות מחודש אחרי כיבוש הונגריה, הוא יודע שהשליחות של ברנד היא חסרת כל סיכוי, וברנד הוא השליח, yeah. ברנד הוא החלש בסיפור הזה.
איילת, סליחה, איילת.
שהנוח היה להשליך עליו את השליחות
איילת.
הזאת.
Okay. הנושא הערב הוא לא יואל ברנד, ולא צחורה תמורה
אבל
דם.
אבל אתה לא יכול לנתק את זה.
לא, את יכולה לנתק את זה בזה, שתאמרי לנו, למאזינים, איפה בגד קסנר, ואיכן הוא שיקר בהקמת הרכבת שהצילה 1,686 איש. בוא נתרכז בזה. היא לא קשורה, אומרת, היא לא קשורה ליואל.
אני אומרת הוא השקיע את כל המשאבים, אני אומרת את זה בצורה הקיצונית, עוד לפני כיבוש הונגריה, כן? אבל מ-16 באפריל הוא יודע שלשלוח עשרות אלפי יהודים שיחצו את האוקיינוס האטלנטי לארצות הברית, כן? ועוד, העולם החופשי יצטרך לשלם 10,000, להעניק 10,000 מעשיות וסחורה, זה הזוי. לכן כל שליחות ברנד היא אין לה שום סיכוי, כן? ונותרה לו רכבת קסנר. ובזה הוא מרכז.
ומה תליני על זה?
הוא לא מפרק את הקשר שלו עם הגרמנים.
איילה, מה תליני על אדם שהציל 1684 יהודים מהונגריה שיצאו ביוני והגיעו לשערי שוויץ בדצמבר, מה תליני על זה? אנחנו מבקשים להבין את ה...
אני מלינה על כך שהוא הציל קומץ של יהודים על חשבון של הרבה אחרים, שכנראה אילו הם ידעו שאין הסכם ואין על מי לסמוך, אילו הם ידעו לפני כיבוש הונגריה שהכיבוש בפתח, אילו היו יהודים מקבלים את ההוראות, אל תענדו טלאי צהוב, אל תיכנסו לגטאות, תמרדו, כן? יעשו או לא יעשו, כן? אבל להביא להם מנהיג שרואה את עצמו מנהיג הצלה, ולא מעביר לקהל שלו את הדברים הבסיסיים ביותר, כן? וכך הוא מגיע למצב כזה, שבעצם הוא מרוכז בשכבה מסוימת של יהודים, אחרי שלמעשה הוא כבר ב-16 במאי צריך להבין, הוא אדם חכם, על כך אין מחלוקת, שאומרים לשליחות של ברנד, שעשרות אלפים יגרו לארצות הברית,
איילה,
ועוד
איילה,
העולם החופשי ישלם להם על כך, זה הזוי.
איילה, מי שבחר את, את נושא רכבת קסנר, זה היה קומוי, ולא הוא, ולא קסנר. והוא, אם את, ככה לפחות, מהעדויות שאני למדתי אותם. עוד דבר, אם את מסתכלת על הרכבת, היא מזכירה קצת את תיבת נוח. היו שם גם חסידי סאטמר, והיו שם מכל הקהילות והפלורליזם ההונגרי. נכון, הוא הציל גם את משפחתו. מה רצית? שהוא לא יציל את משפחתו? ועוד דבר, עוד דבר אני רוצה לשאול אותך, הוא הגיע לשוויצריה פעמיים בכדי לראות מה קורה עם הרכבת, וחזר להונגריה. הוא ידע שהוא חוזר להונגריה, לארץ התופת. איפה הקרדיט לדבר הזה?
למיטב ידיעתי, הוא אף פעם לא חזר להונגריה.
הוא ידע שהוא היה פעמיים בשוויצריה.
אחרי שהרכבת הגיעה לשוויץ,
לא, זה לפני שהרכבת הגיעה לשוויץ, הוא הלך ורצה לוודא מה קרה לרכבת. ואז הוא הגיע לשוויץ, ולאחר מכן חזר להונגריה, כי טען בתוך עצמו שהשליחות שלו עדיין לא הסתיימה. כי אמר לו אייכמן, יש סיכוי מסוים שאפשר להעביר עוד רכבת. מה תליני על אדם שהציל 1684 נפשות מהונגריה? מה תליני עליו?
שכל הצלתו, כן, לפחות מ-16 במאי, כן, הוא מבין, הוא עושה את הכל כדי, כל המשאבים שלו מרוכזים בהצלת אנשי הרכבת, שהמספר שלהם גדל לאחר ששליחות ברנד נכשלה, ולאחר הגירוש לשטרסוף שקסנר ייחס לעצמו, ולא היה לזה שום קשר למפעל ההצלה שלו. למיטב ידיעתי, ויש על זה ספר שלם של בוגדנור, רכבת פשעי קסנר, משהו כזה ברגע זה, הוא הולך ממחנה ריכוז למחנה ריכוז, הוא ייחס לעצמו, כן, יחד עם קורט בכר, אבל איך שהוא מוכיח, בכל שלב כשהוא מגיע למחנה ריכוז, כבר לא היה צריך את ההתערבות של קורט בכר, כן?
סליחה, הוא הלך עם קורט בכר?
אבל זה לא הנושא שלי, זה לא הנושא שלי, כן? אני לא רוצה לדבר על זה.
אז במה, עוד דקה, עוד דקה, איילה, עוד דקה. אני מבקש עוד פעם לשאול, ובפעם האחרונה, ואני מקבל עכשיו איזו הודעת וואטסאפ מאחד בשם רונן, והוא אומר, אני לא מבין בדיוק מה היא עונה לשאלתך. אז אני אשאל עוד פעם. מה תליני על קסנר שהוא הצליח להוציא 1684 יהודים מהונגריה? מה תליני עליו? שהוא לא הוציא יותר או שלא הוציא פחות?
שזה בא על חשבון אחרים. אילו הוא היה נוהג על פי מה שהוא, ההוראות שהוא קיבל, וההיגיון מחייב ההיגיון היה מחייב שהוא יעשה, כן? אז יהודים רבים רבים היו,
זה דבר היפותטי, לא
היו ניצלים, הוא היה מרוכז כולו בהצלה הזאת, והיא באה על חשבון האחרים במובן הזה שהוא נתן, הוא לא סיפר לא למנהיגים ולא להמון היהודים, שהוא עצמו לא יכול לעשות את זה, אבל באמצעות המנהיגים הוא לא סיפר להם את האמת.
הבנו, איילה, אני את הדבר הזה, המאזינים ואני הבנו שהוא לא סיפר את האמת, היו יכולים אולי להינצל יותר, היו יכולים אולי לברוח יותר, אפילו לרומניה, לרומניה שזה היה מרחב 7 קילומטר מגטו קלוז', הכל נכון. בשטח הוא הציל 1684, מה תליני על זה? איפה הסיפור פה הבגידה? אני קראתי את ספרך, האמיני לי. לא כל מילה, אבל הייתי אומר 85% מהספר. אני לא מצאתי פה בגידה. אני מצאתי שקרים. הוא שיקר, נכון. הוא לא הלך בדיוק בתלם שאמרו לו. אבל בשטח? זה הפרודקט שלו. הפרודקט שלו זה לא אולי, לא שמע. הפרודקט שלו זה הרכבת המיוחסים שנקראת רכבת קסנר, 1684 נפשות הוא הציל. מה תליני עליו?
אני שוב חוזרת וחוזרת, ואני לא...
את לא מצליחה... לא. אני מבין שאת אומרת שהוא שיקר והוא רימה. נכון. נכון.
הוא שיקר ורימה ולא מילא את תפקידו כמי שהעניקו לו להוביל את ההצלה.
קיבלנו את זה.
למה הוא לא... למה הוא לא... ברגע שהבין שתוכנית ההצלה הגדולה לא אמר להם, יהודים, אל תיכנסו לגטאות.
איילה, אני מבין את זה. אנחנו מבינים את זה. אבל זה, אם היהודים לא היו תולים את הטלאי הצהוב או היו מורדים, אז את יודעת שהיו נגמרים שם כבר במקום. אבל זה לא עונה, זה לא עונה לשאלה מדוע את רואה אותו בוגד. מדוע שיקר, אני תומך בך. מדוע רימה, אני תומך בך. אי אפשר ללכת ולדבר עם השטן וללכת בדרך הישר. הוא הלך בדרך העקומה, אבל הוא הציל נפשות, גברתי. ואני לא צריך לצטט לך, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם מלא. הוא הציל 1684, ריבונו של עולם. עליו תקריא בוגד?
אני אומרת כן, שהוא הציל קומץ של יהודים על חשבון אחרים. כי הוא היה במעמד כזה, כן, שהוא היה יכול להרחיב את מעגל ה...
היה יכול באופן תיאורטי, אני מסכים
לא
איתך.
לא באופן תיאורטי, לגמרי לא באופן מוחלט.
הרי אנחנו לא
ולגמרי.
יודעים.
ומה שקרה בקלוש, זה דוגמה קלאסית, כן?
בקלוש הוא לא אמר להם, הוא אמר להם הפוך. תעלו על הרכבות, בסדר, מופתים, המשפחות, זה רילוקיישן, יעבירו אתכם למחנה עבודה. אני לא תומך בזה, והוא שקרן, והוא רמאי, ומגיע לו מכות. אבל אני לא יכול לעמוד בפני הרכבת שלו ולהגיד שהוא בוגד. במי הוא בגד? הוא הלך עם קורט בכר לקראת החודשיים האחרונים, ועבר בין המחנות, כולל בברגן בלזן, לדבר עם מפקדי המחנות שיהיו יותר רכים מול היהודים, ביודעם שהמלחמה מסתיימת. כן?
זה קסנר אומר, כן?
לא, זה בכר, זה
לא,
בכר.
לא, לא, אז אני
אומר... בכר אמר את זה בזיכרונותיו.
יש מחקר מאוד מאוד גדול על, סליחה, בתוך המחקר של בוגדרנו, שאפשר לקוב ברצף מה היה במעבר ממחנה ריכוז אחד למחנה ריכוז אחר, כן? ובכל זאת אני חוזרת וטוענת, מנהיג שנתנו לו הרבה כוח, שנתנו לו... כספים שמרמה את המנהיגים.
אנחנו הבנו את זה ואנחנו מקבלים את
זה. ובזה הוא מונע אני לא יכולה להגיד לך כמה, אבל הוא בוודאי לא עשה, לא בוודאי, הוא ברור שלא עשה להציל רבים ככל האפשר.
הבנו.
הוא היה מרוכז בקבוצה אחת.
הבנו את הנושא הזה, דוקטור איילה נדיבי, הבנו שאת ציפית ממנו ליותר, והוא שיקר ורימה והוא עשה פחות, אבל הוא עשה. הוא עשה, גברתי, וזה לא ניתן לשנות. ולקראת סיום התוכנית, מה היית רוצה, דוקטור איילה נדיבי, שהמאזינים יזכרו מהשידור שלנו?
אתה שאלת אותי את השאלה לפני כן, ולצערי לא הצלחתי להגיע לדברים האלו.
האמת היא שיש לנו בדיוק שתי
כן?
דקות, יש לנו שתי דקות. אז אולי בטובך תעני על השאלה, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משידורנו?
בעיניי הפרשה של קסנר, מפעל ההצלה של קסנר, מוצג באור לא נכון, וכוחות פוליטיים גדולים, פעלו להציג את ה... את ה להשריש ולהטמיע בציבור את מפעל ההצלה שלו באור לא נכון.
תודה לדוקטור איילה נדיבי על שיחתנו המרתקת, ושהשאירה את מאזינינו ואת מאזיני תוכניתנו חלוקים. האם קסטנר גיבור, כפי שטען בשבוע שעבר ההיסטוריון אריה ברנע, או בוגד, כפי שטענה ערב דוקטור איילה נדיבי. שלום שלום לך וכל טוב,
תודה
ותודה
רבה.
שבאת לפעם. כן. ולסיום תוכניתנו, בשבוע הבא בין 6 ל-7 ביום חמישי, נקיים את השידור האחרון בפרשת קסטנר. ונקווה לקבל את תגובתו, את תגובתה של נכדתו של ישראל קסטנר, הלוא היא מרב מיכאלי, בסוגריים, יושבת ראש סיעת עבודה בכנסת היום. וכן, אולי נדבר עם דני ברנד, בנו של יואל ברנד, שהיה מעורב בעסקה הקרויה סחורת מורת דם. ולפני סיום נשמע את שלישיית גשר הירקון בשירם, לילה בחוף אכזיב. ערב טוב מחברי גדעון גרייף, ותודה רבה, ותודה ורוב שלומות לשוקי הטכנאי. ערב טוב ישראל, וכל טוב.
הרוח והחושך והמים זוכרים מליל אתמול את צעדך, הקצב שמחה את עקבותיי יודע שהיית כאן לבדך. אני כאיבה אחריי חולך, רוח בחושך נושקת לפני המים, שוב לא יאיר אליי בחוף בעוברך. זכור הבצלת בשחור שערך, המים והרוח והחושך אמרו לי שעבר כאן יחיפה, מדוע לא הייתי כאן ללחוש לך אם בי את נעצרת ויפה. אני כעיוור אחרייך הולך, רוח בחושך נושקת לפני המים, שוב לא יאיר אליי בחוף בעוברך. זכור החבצלת בשחור שערך, החושך והמים והרוח עונים לי בחינה שאין לסוף, או מה הם הקולות אשר קראו לך בלילה בלי ירח אל החוף. אני כאיבה אחריי חולך, רוח בחושך נושקת לפני המים, שוב לא יאיר אליי בחוף בעוברך. זכור החבצלת בשחור שערך, אני כעיוור אחרייך הולך, רוח בחושך נושקת לפני המים, שוב לא יאיר אליי בחוף בעוברך. זכור החבצלת בשחור שערך.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות ומופן.
וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע את